אז הנושא של השיחה הערב זה הדרמה כגננות למתחילים. גננות מגרדנינג, לא מגננת, מגינה. והדימוי הוא מלווה אותי כבר די הרבה זמן, ותמיד הוא דווקא בהקשר של המטה ככה, ואני חושבת שזו פעם ראשונה שיוצא לי לדבר על זה גם בהקשר, לפחות ברטריט של ויפאסנה. ואני אומרת גננות, כי באמת אם ניקח את הדימוי הזה של איך אנחנו, מה הגינה דורשת, אם אנחנו רוצים לטפח גינה לא גדולה, גינה, ואם כאן ישנה גינה וזו הגינה שלנו, אז איך באופן כזה או אחר הגינה, מה היא דורשת מאיתנו כגננים? מה היא דורשת מאיתנו? ואתמול פטרישה הזכירה שאת שתי הכנפיים שיש בדרמה, והכנף אחת של החוכמה, זו הכנף שבה אנחנו מתרגלים, זו המסורת של האינסייט, של תובנה, של התובנה, כן? אינסייט מדיטיישן, ויפאסנה, בהבנה, יש לזה היכולת שלנו לחקור לתוך, כן, ראייה בהירה לתוך המציאות, המציאות כפי שהיא. ולכן זו הכנף של החוכמה. כי מתוך החוכמה ההתנהלות שלנו משתנית, מתוך החוכמה ההרגלים שלנו, ההבנות שלנו, ההתנהלות שלנו בעולם משתנה לגמרי. כן? והחוכמה היא, זה לא שאנחנו לא אנשים חכמים. אנחנו מדברים על לראות את המציאות לא כפי שהורגלנו, לא כפי שסיפרו לנו, לא כפי שתפסנו אותה באופן כזה או אחר, בגילאים שונים, בנסיבות שונות, אלא כהווייתה לחלוטין. זה מה שכולנו עשינו כאן במהלך השבוע האחרון. הכנף הנוספת זו הכנף של החמלה, וגם אותה אני אזכיר, והיא עוד, יש לה עוד תפקיד בתוך ההגינה הגדולה הזאת, ואיך אנחנו באמת מאפשרים לעצמנו פה את שתי האיכויות האלו גם יחד לחיים יומיומיים. וההתייחסות שלי תהיה כאן לחיים יומיומיים, אוקיי? לא איך אני יושבת ואיך אני הולכת ואיך אני מטפחת ריכוז, אלא באמת אותה תזכורת של הבודה, של מתוך ארבע אמיתות ששוב פטרישה הזכירה אתמול, שהוא הלימוד הראשון שלו, השיעור הראשון שהוא נתן. ואני חייבת לומר שאני בדרך כלל מזכירה את זה, שגם כשאני יצאתי מהמנזר, באתי לביקור בארץ ושאלתי את המורה שלי, אמרתי לו, תגיד, אם ישאלו אותי, אז מה? כי הידע הוא באמת עצום, ובעיקר כשהחוויה היא מאוד עוצמתית, אז אי אפשר ככה לדעת לבודד. והוא אמר לי, the four noble truth is enough. זה באמת ארבע אמיתות. ואני אומרת את זה כמי שכבר נמצאת בדרך כך וכך שנים, שזה באמת הרבה. הלימוד הזה של הסבל והפסקת הסבל, בגדול זה מה ש... וכשאנחנו מדברים על סבל, אני רק אסייג את זה, כי אני לא בטוחה שההבנה של המילה סבל פה הוברה, ולכן חשוב לי לומר, כשהבודה דיבר על סבל, הוא לא דיבר על הסבל של רעב, עוני, כן, אנחנו נגיד הסבל הוא שם באפריקה, פה הכל טוב, אלא על הסבל, כל החוויה של אי נחת, כל חוויה של אי סביעות רצון, כל רגע שאני לא מרוצה, כן, ממשהו, על זה הוא דיבר כסבל. על חוויית האי נחת. לא, כן, לא על המקומות שאנחנו נוטים לקחת את זה, לא רק של חולי ומכאוב, אלא באמת המקום הזה שנשאר צמא כל הזמן, שלא מרגיש סיפוק. והסבל והפסקת הסבל, אז אני רוצה ככה לפרוס, מכיוון שאנחנו כבר, זה מה שעשינו פה, חקרנו. אין פה אחד שלא חווה אי נחת. ועל הרצונות כבר דיברנו, אני אדבר על זה עוד טיפה, כן, על המקום הזה של איך הרצון הוא גורם לסבל. בכלל עצם העובדה שאפשר להשתחרר, האמת השלישית, שאפשר לצמצם את הסבל, שאפשר להשתחרר ממנו. ואני אדבר על הדרך, מכיוון שהדרך היא לא מחייבת, וזה, אני חושבת, אחד הדברים היפים בתרבות הזו, חיים דתיים, חיים אדוקים, חיים, שום דבר, ככה משהו שהוא באמת נתון לכל אחד ואחת מאיתנו, באיזה נתיב אנחנו לוקחים, באיזה זמן. כי הדרך מדברת על דרך שמונת הנתיבים. והיא מכניסה בתוכה גוונים שונים של החיים, ובעיקר מה יכול לתרום לנו מה שנקרא לחיים ערים. חיים ערים, המקום הזה של, של תשומת לב לחיים, וזה מורכב משלושה דברים, בגדול. כן, האחד זה נקרא סילה, זה המוסריות, ואני קצת רוצה לדבר על זה, על איך בתוך היום יום שלנו אנחנו יכולים לטפח עירות. אוקיי? ותזכרו, זה חלק משמונת הנתיבים, זה לא משהו שהוא בצד. זה לא משהו שהוא באחרי מדיטציה, זה לא, זה משהו שהוא חלק מהוויית החיים. וכשהבודה דיבר על, על מוסר, אז הוא חילק את זה גם כן לשלושה, כל דבר פה אתם רואים מחולק, כמו בצבא. ודיבור נכון, משהו, מה זה הדיבור הנכון? איך אני יכולה להיות בתשומת לב לאופן שבו אני מדברת? ואין פה הפרדה אם אני מדברת פנימה או החוצה דרך אגב. בכלל כל הנושא הזה, הפנימה, החוצה, בעיקר במוסריות, אין לזה הבדל. והדיבור הנכון, איך אני דואגת לדבר דיבור שהוא לא פוגע, שהוא לא מתעתע, שהוא לא מפריד, שלא יוצר הפרדות. אנחנו יכולים לשים לב בדיבור שלנו כהתנהלות יומיומית. זאת אומרת, זה לא רק שאני אשב במדיטציה, אז כל תשומת הלב שלי באופן מופלא תהיה לנשימה והכל יהיה טוב ואני אראה כל מחשבה, אלא מה קורה כשאני פוקחת את העיניים ואני הולכת ומתנהלת בעולם ונפגשת ומתקשרת וכל מערכות היחסים שלנו עם כל אחד. אוקיי? והדיבור הנכון זה איזושהי עוד אפשרות לשים לב לכיצד אני משתמשת בשפה, בדיבור, במילים, באופן שהוא לטובה, באופן שהוא זורע זרעים טובים, ולא באופן שהוא פוגע. אוקיי? זה אחת הדרכים. ג'וזף גולדשטיין, שהוא אחד המורים היותר ותיקים שהביאו את הויפאסנה אל המערב, אחד, הוא יהיה כאן באפריל, באופן די מדהים, הצליחו להביא אותו, יגיע לפה. הוא אמר שהוא פעם ניסה, כשהוא לקח על עצמו לתרגל את ה... רק את ה-right speech, מה שנקרא, את הדיבור הנכון. אז הוא פתאום מצא ש-70% מהדברים שהוא רוצה להגיד, הוא לא, כאילו, אין חסר טעם, אין טעם לומר אותם. שהם דברי סטרק, שאולי דברי רכי, שאולי באמת הם לא מועילים בהכרח, או יכולים בכלל להיות סוג של איזושהי רכילות, או שיפוטיות, או וכו' וכו'. אני אמשיך על מה שנקרא פעולה נכונה, ואני רגע אחד אתעכב בכלל למה המושג נכון. למה לכל אחד משמונת הנתיבים האלו מוצמד המילה נכון. כן? הבנה נכונה, תפיסה. והמושג נכון הוא מכיוון שהדרך הזו נקראת דרך האמצע. והסיבה שהיא נקראת דרך האמצע זה מכיוון שהבודה, כמי שהיה נסיך, וחי חיי שפע, חיי מותרות, חיי פינוק מאוד גדול כנסיך. אז הוא מאוד חווה את הצד הזה, את הצד הזה של הפינוק, של השפע, של היכולת להתרווח בחומר, בהנאות החושים, כן? באוכל טוב, בגינות יפות, פשוט לא היה צריך להתעסק עם אי שביעות הרצון יותר מדי, אלא פשוט כל מה שהוא רצה היה שם. וכשהוא הגיע לגיל 28-29 הוא פשוט פרש והחליט, כשהוא זיהה את שמשהו לא מסתדר לו במציאות הזו, ואת הפרישות שלו הוא עשה באופן מאוד חד, כמו שעשו את הפרישות באותה תקופה, מה שהיה בעיקר בפרישות זה סגפנות, כן? עכשיו על הודו עם כל הסגפנים והפקירים, והוא עשה את הדרך הזו 6 שנים. זאת אומרת, זו דרך לא פשוטה של התנסויות, הוא ניסה כל מיני סוגים של סגפנויות וכל מיני דרכים ותרגולים ויוגה כזו ואחרת. עד שהוא הגיע גם למצב של, הוא לא אכל למשהו כמו, נדמה לי 48 ימים, או 49 ימים, אני לא זוכרת. ואז הוא הבין שזה לא האמצע. כמו שלחיות בחיי הנוחות והרווחה והיכולת להשיג וליהנות מכל מה שיש, הנאות החושים, וגם המקום של סגפנות מכל הסיפור של חושים, בשניהם אין איזון. ולכן מה שהוא טיפח זה דרך האמצע, וכשהוא היה בדרך האמצע ותרגל את דרך האמצע אחרי אותה תקופה של רעב, אז זה הזמן שהוא הגיע להרע, זה הזמן שהוא התעורר. ולכן אתם תמצאו הרבה פעמים שקוראים לה דרך שמונת הנתיבים דרך האמצע. והיא דרך האמצע כי היא לא מדברת על יותר מדי ולא על פחות מדי. שום דבר לא יותר מדי ולא פחות מדי, והמילה שמוצמדת נכון, זה סוד גדול תמיד למצוא מה הנכון. כן? מה הנכון? אנחנו תכף נראה את זה. והנכון הוא שבמקום של האיזון, זה חלק מה... לכן אנחנו מתרגלים. לכן אף אחד לא יכול להגיד לנו באיזה זווית נמצא הנכון, באיזה מעלה. אנחנו צריכים לקחת עוד 2 ימינה, עוד 3 שמאלה. זה מאוד קשור לחוויה שלנו. אוקיי? אם אני רק אתייחס לדיבור נכון, להסתובב כל הזמן בשתיקה, שמה אני לא אפגע במישהו, זה גם לא, אוקיי? זה גם לא מאוזן. זאת אומרת, אני יכולה לראות שיהיה מי שיכול לקחת את זה לקיצוניות כזו. אנשים שבקושי מדברים, שמה הם יפגעו. אוקיי? אז זה רק ככה... אני אמשיך לתוך מה שנקרא עשייה נכונה, והעשייה הנכונה מזכירה בתוכה או פעולה נכונה, זה ממש עשייה, זה פעולה נכונה, איך אנחנו פועלים בעולם. ובתוך המקום הזה מוזכרים מספר דברים. האחד זה לא לפגוע בחיים, ואני שוב אומרת, איך אני גם לא פוגעת בעצמי. כל דבר כזה הוא מדבר מאוד, אין פה איזשהו ערך לאדם בחוץ או לחיים בחוץ פחות או יותר ממה שלחיים כאן. ואני, איך אני לא פוגעת בחיים? בערך מהחיים שלי אני לא פוגעת ביצורים חיים. כן? שמה לב לא לפגוע. והרבה פעמים אנחנו ביום יום נדמה לנו, והרבה מאוד מהאגרסיות, הן לא יוצאות החוצה והן יוצאות פנימה. וגם כאן לשים לב, המקום הזה של... שזה כאילו לגיטימי, זה כאילו שלי ואני ומותר לי. וגם כאן האפשרות שלנו להיות בערך לחיים שיש כאן. ההיבט הנוסף של פעולה נכונה בעולם קשורה לרכוש. זאת אומרת, היכולת שלנו לכבד רכוש. לכבד את הרכוש של הסביבה, לכבד בכלל כל דבר שהוא חומר ו... ברמה המסורתית מדברים על לא לקחת דבר שלא ניתן לנו. אבל הסיפור הוא לא רק לא לקחת, זה הסיפור של גם חמדנות, של קצת עושק, של לרצות את הרבה פעמים את היותר על חשבון האחר. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כדאי מאוד לשים לב בהתנהלות החומרית שלנו, על הפעולה הנכונה, והאם זה לגיטימי לנו לקחת לעצמנו. לפעמים הרבה, אני לא אומרת לרכוש הכל, אבל בתשומת לב. לפעמים אנחנו לוקחים על חשבון השכנים, לפעמים על חשבון העבודה, כאילו כל מיני דברים שנראה לנו שזה לגיטימי, סוג של עיגולי פינות. וצריך לראות אם אנחנו לוקחים את הדברים, ולא זאת אומרת שניתנו לנו על ידי בעליהם. נורא יפה. הדבר הנוסף בתוך הפעולה הנכונה זה ההתנהלות הבין אישית אבל המינית שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים באנרגיה המינית שלנו כדי לפגוע. בצורה לא מכבדת אולי. ההתנהלות הזאת של אולי הרבה סוג של פיתויים וקצת, איך אני אומר את זה, מניפולציות, כל מיני דברים שאנחנו הרבה פעמים עושים, וכמובן שום דבר לא קורה ממש ב... אולי כן, קורה במודעות מלאה, אבל אם אנחנו מפנים את הקשב שלנו, ותזכרו כשאנחנו מדברים על תשומת לב, כל שמונת הנתיבים האלה קשורים זה בזה, מזינים זה את זה. אוקיי? וזה איך אנחנו, כל אחד מאיתנו יכול לקחת רק דבר קטן לתשומת לב, איזשהו הרגל קטן לשים לב אליו. איזשהו היבט בחיים היומיומיים, וכשאני אומרת מוסר, אז הרבה פעמים מישהו אמר לי שמוסר גורם לאיסורים, ואני לא יודעת אם אני מסכימה, כי אני חושבת שהיעדר מוסר גורם לאיסורים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר רחבים, אבל אני רק רוצה לתת את ההיבט הזה של כשאנחנו יושבים במדיטציה, ואז איך זה גם קשור למדיטציה, כן? אני רגע אזכיר את ההיבט האחרון בתוך המוסר, שני ההיבטים האחרונים, ואז אני אעשה את הלינק לריכוז. היבט נוסף זה הנושא של לא להשתמש בדברים שהם מערפלי תודעה. והסיבה היא, זה בדיוק כמו הפרסומת הזו, כשאתה שותה אלכוהול נוהג או משהו כזה, מכיוון שיש משהו בדברים שהם מרפלי תודעה, וכשאנחנו מרפלים את התודעה, אנחנו כבר לא הופכים, כבר תשומת הלב שלנו לא שם. היכולת שלנו לשים לב ולמה אנחנו אומרים וכיצד אנחנו פועלים, כבר חסרת אחריות. זה כאילו באמת אין שם אף אחד. אוקיי? וזאת הסיבה. הסיבה היא בתוך התרגול הזה, וגם כאן, אני חושבת שהזכרתי את זה ביום הראשון, זה מכיוון שאם אנחנו באים מצד אחד ורוצים להביא בהירות לתודעה ותשומת לב לפעולות, מה קורה, כן? ואז מה שנקרא, עם היד השנייה התודעה מתערפלת ולא ערה לפעולות ולמעשים, אז אנחנו יוצרים סוג של עוד איזה שהם תוצרים. ואם אני מדברת על גינה, אז רק במקום הזה שנראה שכשאנחנו לא ערים לעשבים שגדלים, הם מפתחים זרעים, והזרעים נזרעים, והעשבים, ונקלטים שוב בגינה, וזאת אומרת, יש שם עבודת איסוף סיזיפית נונסטופ, אוקיי? אפרופו הסיפור של הגינה, ולכן במוסריות זה הרבה מאוד חלק מזה. אז זה הסיפור של המערפלי תודעה. האחרון חביב בתוך מתוך המוסריות נקרא אורח חיים נכון או התפרנסות נכונה. זאת אומרת, איך אנחנו בוחרים להתפרנס ממשהו שהוא לא פוגע, שוב, לא קשור להרג של חיות, הוא לא קשור לסחר בבני אדם, הוא לא קשור לסחר בנשק, שמן הסתם חלק מה, כן, מה שעושים בנשק זה בסופו של דבר בא לחלות חיים. כל נושא, כל הסחר בבני, כן, סחר בבני אדם אמרתי, אבל זה העניין. איך אני בוחרת להתפרנס ממשהו שהוא לא פוגעני? הרבה פעמים גם יש חלק מפעמים בלי לדעת שותפים לאיזה חברת שיווק שאין לה שום בעיה להגיד דברים שהם לא אמת בתוך מה שהם מוכרים. זאת אומרת, תשומת לב לדבר הזה בבחירות שאנחנו עושים. זה העניין של אורח חיים מוסרי, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו יודע, מוצא את הגבולות שלו. כבר היום אנחנו יודעים מה הגבולות, מה אנחנו לא משתפים פעולה. בפנימיות, עם מה אני לא משתפת פעולה, למה אני מסובבת את הגב ואני אומרת עד כאן. ורק להביא לשם את ההירות הזו, את הטיפוח הזה, של לתת מקום לאיכות הזו. התפקיד, העניין של מוסריות והמשמעות שלה בשלישייה הבאה שמדברת יותר על הטיפוח המנטלי, המדיטציה, שזה מה שעשינו כאן, שזה מורכב מריכוז נכון, תשומת לב נכונה ומאמץ נכון. אז אני אומר שכשאנחנו יושבים על הכרית ורוצים לפתח ריכוז, וכולנו כאן חווינו את זה, כשהמצפון שקט זה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל, יש הרבה פחות רעש. וזה לא משנה כמה שכנועים החלק הזה יעשה כשפעלנו נכון, אבל כשנשב במדיטציה, מה שנקרא, המצפון ירצה לשבת גם, הוא יושב איתנו, ויש שם משהו שיגיד, כן, האי שקט שעולה כאשר הפעולות שלנו הן לא נכונות, הן פוגעניות, הם עולים מאוד חזק במדיטציה. אני לא יודעת מי מכם מראה את זה. סוג של זיכרון באמירה שאמרתי למישהו, שזה זיכרון של מעשה שעשיתי, לא רק מה שעשו לי, כן? זה מגיע. כן, יש משהו שלא מתיישב בנו בשקט. כן? יש יוצר קצת אי שקט, או הרבה. אני חושבת שמי שראה את הסרט אגף הויפאסנה, זה עלה שם מאוד חזק. אסירים שעשו בהודו ויפאסנה, ואיך בסוף עשרת הימים הם פשוט בכו על הכתפיים של האסירים, פשוט בכי כזה, משהו בהם פתאום התעורר, משהו בהם פתאום הצליח לראות את הפגיעה, את האופן שבו הם פגעו, ולא רק בסביבה, זאת אומרת לא רק במעשה שהם עשו, אלא בעובדה שאיך המשפחה שלהם נפגעת מזה, כן? איך כל הסביבה נפגעה מהמעשה שלהם. אז זה לגבי איך המוסריות לא משהו מנותק, אלא מאוד משמעותי. אז אני ממשיכה על הריכוז ותשומת הלב, כבר דיברנו, כן? שהיה פה הרבה מאוד דיבור על זה, וזה בדיוק מה ש... עשינו כאן. מה שלא דובר ולא הוזכר באופן ברור זה הנושא של מאמץ. מעבר לזה שאמרנו ככה צריך את המאמץ הנכון, והמאמץ הנכון בגדול מתחלק לשניים. אחד זה היכולת המאמץ להיפטר ממה שנקרא ממצבי תודעה מזיקים או לא מועילים, כמו חמשת האורחים שהזכרתי. היכולת לזהות דאגה ולהיפרד מדאגה, יכולת לזהות תשוקה ולהיפרד מתשוקה, יכולת לזהות ספק. זאת אומרת, והסוג מאמץ הזה של, כן, לא לשתף עם זה פעולה, שאמרנו שזה להרפות, לשחרר. מאמץ נוסף זה המאמץ לטפח איכויות נוספות, איכויות שעוזרות, אוקיי? יש את האיכויות, אני לא אכנס לתוכם כי זה עוד איזושהי רשימה. אני רוצה שוב לעשות איזשהו לינק למה שצ'ארלס דיבר היום, והוא דיבר על, אתם זוכרים, על שלושת הכריות, שלוש כריות. ובמזרח זה מאוד בא לידי ביטוי. כולנו היינו, כמעט כולנו, בדרך כבר היינו במזרח, תאילנד זה יעד מאוד פופולרי בימים אלו. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים, ואולי מתעוררת בנו הרבה מאוד תהייה לגבי מה שאנחנו רואים במזרח ביחס הבודהיסטי. ואני יכולה לומר שאם כאן במערב אנחנו מאוד מקדשים את המדיטציה ואת החוכמה, אז שם זה אחרת לגמרי, ממש אחרת. התרגול הראשוני שלהם זה בכלל נדיבות. כל מה שמתעסקים, ואנחנו יכולים לראות את זה, הם קמים בבוקר, מחכים לנזירים שיבואו, קמים בהם ממש מוקדם בבוקר, וכל מה שהם מחכים זה שאותם נזירים יעברו כדי לתת להם את כמה כפות אורז ואיזה תבשיל שהם הכינו. שזה הנדיבות, הנדיבות שמאוד מאפשרת לעשות את ה-let go הזה, את השחרור, את ההרפיה. לטפח את התנועה הזו הפנימית, שלא משנה מה יש להם. לא משנה מה יש להם, ותאמינו לי, זה מקומות שיש להם הרבה פעמים מעט. ממש מעט. זאת אומרת, אפשר לחזור עם קערה של אורז ואולי כמה ירקות, במקרה טוב, אולי קופסת סרדינים, ואם אתה צמחוני אז אתה ממש בבעיה. אבל זה מה שיש, הם נותנים באמת מה שיש ומה שהם אוכלים. או שהם באים למקדשים בימים מאוד מיוחדים, כשהם ממש ככה ימי הולדת או כל מיני דברים כאלה משמעותיים שקורים במשפחה, ומניחים מתחת לבודה את המגש, יכול להיות עם אוכל מאוד מאוד עשיר, והסיפור הוא שכמובן שהבא פסל של הבודה לא יאכל את זה, אבל זה היכולת לשחרר, היכולת לתת, כן? המקום הזה שבא ועושה את האופרים, הוא כשלעצמו מתעסק בנתינה. כן? להקדיש את תשומת הלב לנתינה. הרגע הזה שלפני שאני מתחיל את היום, אני לא יודעת אם אתם מי שטייל וראה שבכל בית, בכל חנות יש פתאום, יש איזה פסל וכמה צלוחיות. לא משנה אם הם שמים שם מים, אבל הם זוכים לעצור ולעשות את זה. שזה מאוד משמעותי. זו הכרית של הנתינה. שאנחנו באמת לפעמים מסתכלים על זה ונראה כמו איזושהי עבודת אלילים, ואני רוצה להזמין רק לראות את זה כמקום של תרגול. תרגול עבורה, ממש. לא פחות חשוב, לא פחות חשוב באותה מידה למה שאנחנו עושים כאן. הכרית הנוספת, וזה באמת להרפות, ותזכרו כי כל מה שקיים לנו בכפות הידיים, באופן מטאפורי כפות הידיים, כמובן בכל אלפי התאים שלנו, או מיליוני התאים שלנו, הדבר הזה שהתודעה שאנחנו נצמדים אליו, שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו צמודים אליו, מה שנקרא ב-attachment, זה האפשרות לתרגל. ב-attachment אפשר לתרגל רק אנחנו מתרגלים את השריר הזה של letting go, של שחרור. אז זו הכרית אחת, הכרית השנייה זו הכרית של המוסריות, כפי שהזכרתי אותה, כשמדברת על לקטוע קצת, לצמצם את השורש של האיבה, של התוקפנות, של המשהו הזה שיוצא מאיתנו ברגע. המילה הזאת היא שיוצאת ברגע, וכי לי רק הרגע, אז אין לי שום בעיה להרי על הסביבה, או להוציא אותה החוצה, או כי לי חסר ואני מרגישה מצוקה, אז נורא, אין לי בעיה לעשוק, וכולי וכולי, ואנחנו לא עושים את הכל, כמובן לא באופן מודע, אלא זה האוטומט, איך שהאוטומט שלנו מתנהל. אוקיי? ובתוך הירידה מהאוטומטים, זה הסיפור, ועל המדיטציה אנחנו, כן, כבר נמסים. אז אלה שלושת הכריות, והזכרתי את הפיתוח המנטלי. אני אדבר רק לקבוצה האחרונה שמדברת על החוכמה. והקבוצה של החוכמה יש לה שני שבילים, אחד שנקרא הבנה נכונה, והיום באחת הקבוצות כבר נאמר באופן מאוד יפה שהבנה נכונה היא כל הזמן משתנה, היא כל פעם הופכת להיות נכונה יותר. בכלל מאוד יפה בדרך, גם כל דבר כל אחד מהשבילים בדרך, כל פעם הוא מתחדד ונראה אחרת. זה חלק מהיופי, שזה לא כל הזמן אותו דבר, כי כל פעם ההבנות שלנו משתנות. ההבנה שלנו לגבי המציאות, אוקיי? התפיסה שלנו לגבי הדברים. והאחרון חביב זה הכוונה, ופטרישה אתמול דיברה לא מעט על הכוונה הנכונה, והכוונה הנכונה היא באמת הכוונה של להיות טובים עם עצמנו ועם הסביבה, לחיות חיים שמשוחרים ובהירים. אוקיי? זה הסיפור של הכוונה. הסיפור של הכוונה לא כמקום של לעשות וי, אלא באמת מהרצון להטיב. קודם כל עם עצמנו, אין ספק שהחיים כאן הם מאוד מאוד משמעותיים. הרבה לפני שאנחנו יוצאים החוצה, ואני אזכיר את זה עוד מעט בהקשר של הכנף של החמלה. והכוונה הנכונה היא זו שמזינה אותנו בדרך. היא זו שמזכירה לנו. אז זה באופן כללי הרקע, ככה לגבי כמה תרגולים, כמה אושר יש בדברים שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו ביום יום, בתוך הדרך. אז בין אם זה לטפח ריכוז, ובין אם לשים לב למאמץ, ובין אם לשים לב לדיבור, ובכל פרק הזמן אנחנו יכולים להתייחס למשהו אחר. אתמול כשישבנו בערב הצוות, אז קצת דיברנו על זה, ואחד המשתתפים אמר שהוא באופן קבוע מה שהוא עושה כל יום כדרך שלו להיזכר. ככה סוג של עצירה. היכולת פשוט לזכור ככה את חמשת כללי המוסר הבסיסיים שהזכרתי אותם מקודם. ממש סוג של איזשהו אומר, אני קורא את זה או באוטובוס או בבית לפני שאני יוצא. סוג של היזכרות. סוג של היזכרות לאיזושהי כוונה. סוג של היזכרות לא כי, ואני חושבת שזה לא כי הוא אדם פוגע, אלא משהו של להתחבר לאיזושהי מהות עמוקה יותר. ובאופן כללי, אם אנחנו ניקח את כל התרגול הזה, שנראה מאוד מאוד מורכב, ונרצה לפרק אותו למשהו אחד קטן, ממש קטן, המהות היא מהות של לעצור. מהות של לעצור, הבודה עשה תנועה כזאת, אתם מכירים את הפיס על זה, וזה פשוט just stop. המקום הזה של לעצור, ובעצם מה זה לעצור? זה לעצור את ההרגל, זה לעצור את האוטומט, זה לעצור את האימפולס שמופעל מאותם שלושת רעלים שדיברתי עליהם, שלושת שורשי הסבל. כן? זה לעצור את הבורות לרעי, לעצור את התוקפנות, זה לעצור את ה... את הצמה הזה הבלתי פוסק. ואם ניקח את זה, ואולי גם אחר נדבר על זה יותר בפרקטיקה של ממש של היום יום, אבל אם ניקח את זה כמהות, שהיכולת שלנו רגע לעצור בין גירוי לתגובה, היכולת שלנו שנייה לעצור לפני שאני הולכת לומר את המילה, לפני שאני מרימה את הטלפון, לפני שאני עונה לאימייל, משהו כזה של רגע אחד, וליצור איזשהו, כן, שיתפתח, יתאפשר לנו איזשהו מרחב, שזה המרחב של חופש, לא מרחב של התניה. אוקיי? זה רגע אחד לעצור, ולכן התרגול הזה של קשר בין התודעה לגוף הוא מאוד משמעותי. רגע אחד לעצור בין מה שקורה כאן, הגלגל הזה, שיש לו קצב מטורף של גירוי תגובה, גירוי, כן, אנחנו כבר... כל כך מגיעים כל כך רחוק לפעמים, ברגע אחד לעצור ולהיות כאן. אז לא צריך יותר מרגע כדי שיבצר הריסט הזה, כדי שיבצר הרחב של חופש. אוקיי? Okay? אם ממש צריך לפרוט את המקום הזה של רגע אחד לפני פעולה, רגע אחד לפני מעשה, רגע אחד, רגע אחד. לפני דיבור. והמרחב הזה עם הזמן הולך וגדל, מכיוון שאנחנו מטפחים הרגלים אחרים. עוצרים את ההרגלים הקיימים, ולאט לאט זה מתפתח. זה מתפתח, זה הופך להיות יותר זמין. זה, אנחנו משנים את האוטומט, וזה לא קורה רציונלית. זה לא קורה רציונלית. זה ממש קורה. באופן, בשנים האחרונות אני... בשמחה מאוד גדולה שפועלת, עובדת יחד עם מישהי שהיא חוקרת מוח. ולשמחתי היא מביאה את הצד של המוח, כי היום כבר חקרו את המוח המדיטטיבי. די הרבה חוקרים אותו, זה הופך להיות מאוד פופולרי במערב. להכניס כל מיני נזירים ומתרגלים לתוך FMRI ולבדוק מה קורה להם במוח וכו'. אז מה שאני אומרת עכשיו, גם איפשהו היום רואים שקורה במוח, ובאמת רואים שיש אזורים שלמים של, לא רק של שקט ושלווה ושל שמחה, שזה ראו, אלא באמת המקום שיותר מבוסט, כן? מה שהם קוראים זה ויסות רגשי, יש שם הרבה יותר ויסות. ורואים שאזורים שלמים נחלשים ואזורים אחרים מתחזקים, ומה שמתחזק יותר, זה כן האזורים של החמלה, של ויסות, דרך אגב, גם של קבלת החלטות. זה לא אומר שצריך לבוא למדיטציה כדי לקבל את ההחלטות, אבל כן, כתוצאה לאורך הזמן, זה לכל אלה שבאים עם אג'נדה. יש משהו, ואני חושב שהזכרתי את זה קצת בקבוצות, שלא צריך להתעסק עם ההחלטה כדי למצוא אותה. כי ברגע של בהירות, ההחלטה הרבה פעמים פשוט שם, בלי לחפש אותה. אוקיי? אז זה, אני אומרת על הצד ה... על מה יגידו היום חוקרי המוח, לפחות לגבי זה, לגבי המדיטציה הזו, מדובר על זו המדיטציה, המיינדפולנס, היא המדיטציה שמדברים עליה. ואם כבר אמרתי את המילה מיינדפולנס, אני אגיד ש... בתוך המקום של העצירה הזו, למעשה כשהמילה בפאלי, שזו השפה שבה הבודה לימד, מיינדפולנס זה סאטי, ואחת המשמעויות של המעבר למה שנאמר כאן, אחת המשמעויות הנוספות שלה זה היזכרות. כן? זה יכול לנו להיזכר בכלל להיות בתשומת לב, זה לא רק תשומת הלב עצמה. זה כמו היכולת שלנו לעצור, היכולת להיות בתשומת לב. לכן זה תרגול לא כל כך פשוט. כי זה גם, כן, מכיוון שאנחנו מנועלים מאוטומטים, אז איך מטפחים את הירידה מהאוטומט? זה בכלל לזכור לשים לב. זה לזכור להיות ערים. אוקיי? זה חלק חלק מהים ולפעמים חלק מאוד גדול מהקושי. אנחנו שוכחים לשים לב, שוכחים לעצור, שוכחים לראות רגע מה קורה כאן כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום. בתוך העצירה הזאת אנחנו וטיפוח תשומת הלב, אני שוב אומרת, אני רוצה כן להתייחס ולהזכיר ככה עוד קצת מהשיחה של פטרישה אתמול. באמת את התשומת לב שלנו בחיי היום יום לאיך הכוונות שלנו, איך השאיפות שלנו. זאת אומרת, המילה שאיפה יכולה להתפס שוב לתוך המקום של שאפתנות, ושוב תזכרו אם עוד הכוונה היא שונה, אלא באמת מה ההתכוונות שלנו במקום של איך אנחנו פה רוצים לפעול לטובת עצמנו ולטובת העולם. וכן להסכים לתת את המתנות שלכל אחד מאיתנו יש. זה לא כי אני לא רוצה להשתוקק, אז אני לא פועל בעולם, כן? כמו שפטרישה דיברה, אלא להסכים להיות שם ולא לשם התוצאה. לא לשם התוצאה, אלא לשם הדרך. וזה נכון גם לגבי הדרך שאנחנו מדברים עליה, דרך האמצע. להיות שם לשם הדרך, לא לשם התוצאה. לפעול ולעשות וליצור בעולם ולתרום בעולם לשם הדרך גם. לשם המקום שאני מחליטה איפה אני שמה את האנרגיה שלי. במה אני משקיעה את המאמץ, איפה אני נותנת את האיכויות שלי. כשמדובר על רצונות, ושוב אני חוזרת לרצונות, כי אני חושבת שזה יכול קצת לתרום, אותם רצונות שגורמים לנו לסבל, הבודה חילק אותם לשלושה, הם נורא מעניינים. הוא דיבר על הרצון להשיג משהו, אוקיי? כמה הרצון להשיג משהו, הרצון להיות מישהו, אלה הרצונות של הסבל. והרצון לא להיות מישהו. אוקיי? ואני לא יודעת אם, אני לא בטוחה, לי הרצון שלא להיות מישהו מאוד ברור, אני לא יודעת אם לכן זה ברור, אבל הייתה לי שיחה פה לפני כמה ימים על מישהי פה שהיא מורה, באמת הרצון לא להיות מורה. יש משהו בהתנגדות הזו, והיא מאוד ברור לנו מאיפה, כן? שלא להיות מורה. עכשיו אני מאוד מזוהה עם זה, כי הרבה שנים זה רצון שממש הפעיל אותי, שלא להיות. רצון שלא, לא שלא להיות בעולם, אבל לא להיות מישהו. מאוד ברור לנו בחברה שאנחנו נמצאים שאנחנו רוצים להיות מישהו, אבל כל אחד פה עכשיו יכול לבדוק איזה מהרצונות פה גורמים לנו לסבל. כן? להשיג משהו, להיות מישהו או לא להיות מישהו. ואם נסתכל טוב, יש לכל אחד מאיתנו שם את המקום הזה שבו אנחנו נפגשים עם הקירות, נפגשים עם הקושי. טוב, אז אני עוברת עכשיו לדבר שוב על הגינה. וכל מה שדיברתי עכשיו מדבר על איך אנחנו בעצם, זה עבודת האיסוב. עד עכשיו, העבודה של החוכמה היא בדיוק החלק של האיסוב, של איך אנחנו מוציאים מהגינה שלנו ומחלישים את השורשים של אותם עשבים, או באמת דואגים כל הזמן, יש שם כל הזמן עשבים. ואנחנו יודעים שאם אנחנו מזניחים עונה אחת, את עבודת האיסוב, אחר כך אנחנו עובדים כפול ומכופל. זאת אומרת, כל הזמן יש שם משהו של עד שלאט לאט השורשים נחלשים, עד שלאט לאט לא נשארים שם השורשים של אותם גורמי סבל שלנו. אוקיי? וזה העבודה של החוכמה, זה הצד של החוכמה בתוך התרגול. אני רוצה כעת לעבור לצד של הטיפוח. באותה גינה, בגינה שלנו, אני רוצה להזכיר, אחרת היא לא הייתה גינה, אלא הייתה הסביעה. יש שם את אותם צמחים שמצויים שם מתוך הטבע, מתוך אלה ששתלנו, מתוך אלה שהיו שם לפנינו, ואיך אנחנו זוכרים לטפח אותם. ככה לשים להם לב, ואיזה עבודת טיפוח במקום הזה, שזה בכנף של מה שנקרא כנף של החמלה, שחלק מזה אנחנו תרגלנו כאן, כן, דרך מה שנקרא מטה. והטיפוח הזה שבכלל לזהות שיש מצב שהרבה מאוד מהצמחים אנחנו אפילו לא מבחינים בהם, כי אנחנו מאוד עסוקים בעשבים שמכסים. אנחנו אולי אפילו שוכחים להשקות או לדשן, אוקיי? כי לפעמים העשבים יותר גדולים. וכשאנחנו מדברים על חיים בחיי יומיום, אין דרך אחרת אלא לעשות את שתי העשיות האלו. לזכור לטפח. לזכור שיש פה גם צמחים ויש פה עצים ויש גם כאן פירות שיכולים להיות מאוד מאוד מתוקים, מאוד מתוקים לאכול מהם. אוקיי? ויש שם זרעים שיכול להיות שאנחנו אפילו לא יודעים על קיומם. או פקעות. הכל מצוי שם. ולכן בעשייה הזו, ואני תכף אתן איזשהו, אני אפרוס, כי אני חושבת שבחיי היומיום שלנו, בטח ובטח איפה שאנחנו נמצאים בעולם ובתרבות שלנו, אבל אני חושבת שזה נכון לכל מקום כנראה, זה הנושא, היכולת שלנו לראות את הטוב, היכולת שלנו לטפח את האיכויות ולזכור שיש כאן איכויות של טוב, של טוב, של שמחה, של נדיבות, של נתינה, אוקיי? איכויות מרווחות. כי כשכל העשבים האלה נעלמים, ומתישהו הם מצטמצמים אם אנחנו עושים עבודה, אם אנחנו באמת מקדישים להם את הזמן, אחרת לא היינו כאן. אם משהו באיכות החיים שלנו לא היה משתנה כתוצאה מהתרגול, אנחנו לא היינו כאן. כשאני אומרת אנחנו, אני מדברת קודם כל על עצמי, אין לי ספק על צ'ארלס ופטרישה, ואין לי ספק בכלל על תובנה. כי לא הייתה, אנשים לא היו עושים את המאמץ הזה, אם זה לא היה באיזושהי צורה עושה הבדל בחיים. תובנה שזה כולנו כן, כרגע. והנושא של הטיפוח, ואני רוצה לתת לכם ככה קצת איזשהו כיוון, וכן, אתמול נדמה לי, במטה שאנחנו עשינו, ואני הייתי מאוד מקדישה לזה זמן בחיי היומיום שלנו, מכיוון שאם התודעה שלנו בפנימיות שלה, באוטומט שלה, חובה חוויה של אי סביעות רצון, כן? איך אנחנו יכולים באופן מכוון להפגיש אותה, להראות לה פעם אחר פעם, כמו שמראים לילד, כן? את הטוב שקיים, את מה שכבר יש. פעם אחר פעם את מה שיש, כי שום דבר מזה הוא לא מובן מאליו. שום דבר בעולם שהוא שביר, ואנחנו חיים בשבירות. החיים הם לא, אף אחד לא מבטיח לנו שום דבר ברגע הבא. אנחנו לא יודעים איך הגוף שלנו, מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה יקרה פה עם כל השכנים שלנו, אנחנו לא יודעים מה יקרה פה עם כל הפוליטיקה, אנחנו לא יודעים מה יקרה לנו בכביש, אנחנו לא יודעים כלום, או לבני המשפחה, אין לנו מושג. הנושא של ודאות לא מובטח לאף אחד. ולכן היכולת לראות את הטוב שקיים כרגע, ממש הרגע, ויש ממנו כל כך הרבה בחיים שלנו, כל כך הרבה. ולהפגיש את התודעה כתרגול, כתרגול, להעריך, לראות בהערכה, לטפח הכרת תודה, על העובדה שאנחנו כאן, על העובדה שאני נושמת, על העובדה שהגוף שלי מסוגל לשבת, וכולי 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 וכולי, ואין סוף לזה. אם אנחנו באמת נרצה להסתכל, אנחנו נראה כמה אנחנו עשירים, כמה, כן, כמובן גם עושר פנימי, כמה יש, כמה לא חסר. וזו תנועה של כאילו ממש ללמד את התודעה לעשות את זה, לעשות את זה באופן מכוון. כי תבוא ותגיד כמה אין ומה לא טוב ואיזה אי סביעות רצון יש, ואז רגע, אז בואי נראה. הסתכלי סביב לטבע, בדיוק כמו שהסתכלנו עכשיו על הירח. יש הרבה מאוד מקומות בעולם שאנשים אין את הפנאי לעמוד ולהסתכל על הירח. מאוד עסוקים בלשרוד. ואני לא ארחיב מכיוון שזה נראה, כן, לי זה נראה מאוד ברור, ואני מקווה שגם לכם, איך אפשר בטיפוח הזה לראות, תראי, יצאו פה עכשיו צמחים חדשים, הזרעים יצאו כאן, יש פרי, יש פריחה. לראות את הצמחים האלה שקיימים בגינה שלי, הם לא מובנים מאליהם. לא כי פתאום יצא איזשהו קוץ, אז כולי בסערה והכל רע. לא. לצד הקוץ, לצד העשבים, יש יופי של פרחים. עכשיו השאלה אם אנחנו נדע לתת להם תשומת לב, אם נדע לטפח אותם, אם נדע לקלטר, להכניס שם קצת אוויר, אם נדע לדשן. אוקיי? זה רק אני מדברת על האיכות הזו של הכרת הטוב, הכרת תודה, הערכה. האיכות של המטה, אותה איכות של טיפוח, איכות של קרבה. היא מדברת על איכות של קרבה, איכות של התיידדות. אוקיי? איכות של היכולת שלנו להיות באהבה ללא תנאי. וזה מתחיל כמובן מעצמנו. זה מתחיל ביכולת שלנו להיות ברכות פנימה. בקבלה, בלראות את הטוב שקיים בפנים, ביכולת שלנו להתיידד גם כשלא מצליח לנו מה שאנחנו, יש פה איזה חלק שרוצה, יש חלק שלא מצליח, ואז מתחיל סכסוך. אנחנו לא פחות טובים כשאנחנו פחות מוצלחים בסטנדרטים שמישהו בפנימיות שלנו הציב לנו. אוקיי? והיכולת שלנו להתקרב עם עצמנו זה בדיוק כמו הסיפור של להתקרב לעולם. ולהסתובב בעולם בתחושה של קרבה. כן, אך הרבה פעמים מה שקרה ללב לאורך השנים זה שיש מקומות שאנחנו מגיעים אליהם מאוד מקובצים. זאת אומרת, אין בכלל סיכוי להתקרב. נורא טכני, מאוד נשמר, מאוד נזהר. ומה יקרה כאשר הלב הזה, ואני אומרת, יש לזה התייחסות מאוד משמעותית מכיוון שאנחנו משתחררים מהתניות של הדברים שסוגרים לנו את הלב. היכולת שלנו להשתחרר מהתניה, להשתחרר מהתחושה של איבה וזרות, כן? והפרדה ביני ובינה וביניהם, אלא היכולת להיפתח ולחוש קרבה כשאני נפגשת עם העולם, לחוש התיידדות, שהחיוך יצא לי בקלות, שכשאני רואה אדם אני אחוש אליו יותר קרבה מאשר זרות. וזה לא תרגול מורכב. זה לא תרגול מורכב, הוא מאוד פשוט. הוא מצריך לפעמים רק תשומת לב קטנה. התשומת לב הזו שלפני שאני יוצאת מהבית. תשומת לב קטנה גם לאזור הזה. איך אני יוצאת? אני יוצאת למלחמה? אני יוצאת למאבק? אני כבר רואה את הכביש, אני כבר רואה את הפקקים, אני כבר רואה את הבוס, אני רואה את השותפה שלי לעבוד. כן, איך אנחנו, עוד לפני שאנחנו בכלל נפגשים עם העולם, אנחנו כבר יוצאים מקובצים. ולנו יש אחריות על האיכות הזאת. כי כשאנחנו מקובצים החוצה, כמובן שאנחנו מקובצים פנימה. זה לא רק אני מגיע הביתה וזהו והכל נפתח. זה לא עובד ככה. לצערנו, זה לא עובד ככה. אין שום סוויץ'ים אוטומטיים. ולכן גם זה הופך להיות הרגל. ואם אני מסכימה להתיידד, והמדיטציה פה מאוד עוזרת למי שיש את היכולת שלנו להביא לתוך המדיטציה, בדיוק כפי שנעשה כאן בימים האחרונים, כן, להביא דמויות שונות, להכניס אותם, להסכים, להכניס, להתקרב אליהם, אולי עוד לא ממש להכניס ללב, אבל להתחיל לראות את האנושיות שבהם, לראות את האיכויות של טוב שבהם, ולראות את האיכויות של הטוב שבנו. כן, יכולת שלנו להיות פה ברכות, בפחות שיפוטיות, כן, תראו, הכנף הזו של החמלה היא לא שונה מהכנף של החוכמה. זה אותם דברים שלא מאפשרים לנו חופש באופן כללי, לא מאפשרים לנו גם חופש ללב. זה אותם דברים שלא מאפשרים חופש. אבל כשאני עושה את העשייה בדרך הלב, אז הרבה פעמים אני פוגשת את הדברים באופן הרבה יותר ישיר. התודעה לפעמים יכולה להסתיר ממני כל מיני. אבל כשאני באה באופן מכוון ומזמינה את הלב לפתיחות, לקרבה, אני אזהה מה יושב שם. והיכולת שלי להכיל את זה, יכולת שלי להיות עם זה בעדינות, יכולת שלי להיות עם זה בחמלה. כי חמלה האיכות שלה היא של אותה איכות של מתה כשהיא פוגשת סבל. היכולת שלנו להיות עם החוויה של כאב והסבל של עצמנו. היא גם זה שתאפשר לנו לראות, כן, בהתפתחות הזו של התרגול של מתה, את הסבל שנמצא אצל אותו אחד שאני חוששת ממנו או מתנכרת לו. כן, חשה סוג של איבה או ניכור, משהו ש... אני שמה אותו מחוץ לתחום שלי. זה לא אומר שכולם הופכים להיות החברים הכי טובים שלי, אבל לפחות בלב אני לא נסגרת כל פעם שאני חושבת עליהם, רואה אותם, מדברת איתם, או חושבת שאולי אני צריכה להיפגש איתם. יש את אלה שרק מהמחשבה להיפגש איתם, הלב מתכווה. אז אנחנו עושים שם עבודה. אז יש לנו יכולת, יש יכולת ללב הזה להתרחב ולהיפתח באיכות הזו של התיידדות. וזה מתחיל מאיתנו. זה מתחיל מאיתנו. אז זה ככה די בקצרה. יש עוד הרבה כתוב, אבל אני לא בטוחה שיש מה להגיד איתם. על ה... הריקוד הזה של חיי יום יום, אני אקרא לזה ככה, בכלל הדרמה והאושר שלה, הדרמה מצויה בכל כל צעד ושעל בחיים. ואחד הדברים שכדאי לזכור, שמכאן כל אחד מאיתנו עם מה שנחווה, מובן, הדברים שאמרנו, וואו, את זה אני אולי רוצה ליישם, איך אני עושה את זה? נזכור שזה לא, כן, לא, כאילו, הריטריט זה לא, לא חייבים לבוא לריטריט של שנים, אלא היכולת הזו לבוא ולהעמיק, לבוא ולהיות פה בהיזכרות, כי מה שקורה פה באמת זה היזכרות עמוקה, שהיא לא מתאפשרת, היא לא תתאפשר לנו בחיי יום יום. מה שהתאפשר לנו פה בתוך המסגרת הזו, זה באמת כי זה כדי להעמיק. החיים הם הרוחב של אותה העמקה, של אותה מהות. איך אני מרחיבה את אותם אזורים שבהם אולי נגעתי? איך אני מצליחה להרחיב אותם? אותן איכויות פנימיות שאולי פגשתי. בין אם זה של שקט, בין אם זה שלווה, בין אם זה פתאום איזשהו אורך רוח. בין אם זה איזושהי רכות שהתגלתה. איזושהי נדיבות, הבנה, אוקיי? החיים זה המצע שלנו, זה הקרקע, והבודה בגלל זה אומרת, דרך האמצע זה לא כי הוא לימד רק נזירים, הוא לימד את כולם. אין פה משהו שהוא רק לנזירים, רק למי שבחר בדרך של חיי תרגול מהבוקר עד הלילה במנזר, אלא כאן מה שאנחנו ממש, כפי שאנחנו יכולים לקחת את זה לתוך חיי היומיום שלנו. אני רוצה להקריא איזשהו קטע קטן ואיתו לסיים. הקטע של ג'ק קורנפילד מייחס את זה לאחת מהתפיסות הבודיסטיות, אני יודעת הוא קורא לזה איזושהי אחד מהעקרונות של הפסיכולוגיה הבודיסטית. מתוך לב שקט נולדת אהבה. כשהאהבה פוגשת סבל היא הופכת לחמלה. כשהאהבה פוגשת שמחה היא הופכת לאושר. ולא נגעתי בעוד שתי איכויות מתוך הכנפיים, הכנף הזו של החמלה שמדברת על שמחה. כן, היכולת שלנו לשמוח. לא רק לכאוב בתקף של מישהו אחר, אלא לשמוח בשמחת האחר, זו איכות מדהימה. כל שמחה שיש בעולם היא כמו שמחה שלי. והמקום בו שתי הכנפיים נפגשות של החוכמה ושל החמלה, זה מה שנקרא השתוות הנפש. המקום הזה של איזון. המקום הזה של איזון, שהסערות בחיים, אנחנו נזוז קצת, אבל יש איזשהו מרחב פנימי מאוד גדול, שהשקט והשמחה והשלווה שלנו לא מופרים, לא תלויים. לא שהם לא מופרים, הם לא תלויים בכל אותן התניות שאנחנו לוקשים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. יש לנו דרך ארוכה ומעניינת. הדרך הזו של דרך האמצע היא מאוד עשירה, מעניינת ומשעשעת, אם אנחנו בוחרים גם לראות אותה ככה. וזה העניין של הגישה, איך לקחת אותה. אפשר להגיד, או, יש את מי שאומר, הדרך שלי ארוכה, ואז כבר הייאוש מגיע. אפשר להגיד, הדרך עשירה, מעניינת, מלמדת, ואני חושבת שסקרנות וכלילות הם מאוד משמעותיים. אז בואו נשב כמה דקות.